איזה כיף שהגעתם לבין לבין. אלה פרקים שבהם אני משתפת מעולמי כמדריכת הורים וכגרושה. אז כרגיל, פתיח ומתחילים. אז נסענו לאתונה. לכבוד יום ההולדת של אמיר ושלי, נסענו לאתונה. 4 ימים בארץ אחרת, נופים חדשים. לנקות קצת את הראש ממה שקורה כאן. ואתונה באמת מקסימה, זה איזשהו שילוב בין ראשון לדרום תל אביב עם קצת יפו. טיינו באקרופוליס, בשכונות עם בתי קפה מוגזמים, אוכל טעים, ובעיקר בלי פחד, בלי לחץ, רגוע. ונכנסנו לאחת מחנויות המזכרות שיש בעיר, והתפתחה שיחה עם המוכרת, מוכרת מקסימה שהייתה שם, היה לנו איזה חיבור איתה, וזה היה ממש לקראת החזרה לליל הכטב"מים. וכשהיא שמעה שאנחנו מישראל, היא מיד אמרה לנו, תיזהרו, אני שמעתי שמשהו רע מגיע. זה בסדר, אמרנו לה, אנחנו רגילים. לאמיר יש ממד בבית ולאיש חדר מדרגות. ואז היא הסתכלה עלינו ככה במבט מוזר והיא אמרה, אתם מבינים כמה משפט שאמרתם הוא לא נורמלי? אתם בעצם אומרים שהתרגלתם למצב שבו יורים עליכם בבית שלכם, שאתם כל הזמן ערניים וכל הזמן בלחץ, שאתם מסתובבים, מודעים למחשבה שכל רגע יכול לקרות משהו, וזה נורמלי. מודיעים לכם שהולך לקרות משהו רע מאיראן, סוף העולם מגיע, ואתם אומרים לי שאתם רגילים? אז דיברנו קצת על החיים ביוון. היא לא רואה טלוויזיה, כי ברור לה שרוב הדברים שנאמרים שם הם שקרים, אז בשביל מה להקשיב? כל מה שהיא צריכה לדעת, היא שומעת מה השכנות ומה החברים שלה. אנחנו לא רואים טלוויזיה, אמרה, אנחנו מדברים. ודיברנו על התפיסה שלה. היא חושבת שהבית שלה צריך להיות קטנטן והחצר גדולה. החלום שלה זה לפרוש ולגור באחד האיים מול הים עם בית קטנטן וגינה גדולה. בבית היא תבשל ותישן, ושאר החיים שלה היו בחוץ, בגינה שלה, בבית הקפה עם השכנים, עם הכלבים שלה. הילדים שלי כבר גדולים, היא אמרה, אם ירצו יבואו. אני רוצה את השקט שלי. זה חלום מקסים, אמרתי לה, אני גם רוצה כזה. בית עם גינה ענקית שבה אני יכולה לשתול את האוכל שלי, לאכול ירקות ופירות טריים מהעץ. אני עוד זוכרת שכשגרתי פעם בבית פרטי, יכולתי להושיט יד מהחלון של המטבח ולקטוף לי לימון לסלט. זה היה מדהים, באמת. אמרתי לה, תשמעי, אולי אפילו נהיה שכנות, כי גם אני רוצה חיים בלי יותר מדי דאגות. כי כאן, בארץ, הרוב המוחלט של החיים שלי מורכב מבעיות. המחירים שעולים, הדאגות של הפרנסה, להביא מספיק כסף הביתה. בעיות בעבודה עם חברים, הילדים שלי שלא רואים איך הם קונים לעצמם דירה ואיך הם מסתדרים בחיים. מרמים פה קשישים, מנצלים אנשים, המלחמה שרק מתרחבת ומתרחבת, המחירים הכל כך כבדים שאנחנו משלמים. הבטן המחובצת שלי כל הזמן, כי יש לי 133 אחים שנמצאים בשבי, כי בני עמי עברו גיהנום, שנטבחו ונלחמו. אנחנו חיים במציאות לא נורמלית. ואולי גם המשפט הזה, שאני מרגישה כאילו הטבח קרה לי, לאחים שלי, האחים שלי הם ששבועים, אולי זה גם משהו שמסמל אותנו. אנחנו לוקחים ללב כשעושים משהו לאחד מאיתנו. זה כמו לקחת משהו מאיתנו. זה לא רחוק מאיתנו. אנחנו מאוד מאוד קשובים אחד לשני, אנחנו מאוד מאוד שזורים אחד לשני. סבא שלי נלחם בצבא האדום. הוא עבר שואה, הוא איבד ילד. הוא הגיע עם סבתא לארץ והם התחילו הכל מכלום. הוא עבד בעבודות אפר, הוא סלל כבישים. הוא הקים את הארץ. אבא שלי לחם בחמש מלחמות, מה שאומר שאימא שלי החזיקה לבד בית ועבודה. כל הזמן הזה היא משתגעת מדאגה לאבא שלי. ואחר כך הגיעו האינטיפדות והפיגועים. אני התגייסתי במלחמת המפרץ, הגעתי לבקום עם מסכה מגומי כזאת, וכל פעם שהייתה אזעקה רצתי לחדר שנאטם בעיריות ניילון וסמרטוט רצפה. והתפללתי שלא יהיה בפצצות חומר כימי. הייתה מלחמת לבנון, היו המון מבצעים, היה פיגוע שאני זוכרת ברס בורקה, וחייל לבנוני שירד בתלמידות. אוטובוסים התפוצצו באמצע המדינה, והתמונות בעיתונים היו של שלדים שרופים ומפויחים של אוטובוסים. וראינו את זה, זה היה בעמוד הראשון של כל העיתונים, ופתיחת כל מהדורת חדשות. עד היום יש לי פוסט טראומה. מהדבר הזה, כי אני נסעתי באוטובוסים בזמן שהם התפוצצו. בגיל 5 למדתי לדווח על תיק חשוד, ובכיתה ד' אורן דהרי מהכיתה שלי קיבל משהו מהעירייה, איזה הוקרה או פרס, כי הוא גילה חפץ חשוד. והילדים שלנו? הילדים שלנו עברו קורונה, שהכניסה את כולם ללחץ אטומי. הגיע משהו שאף אחד לא חווה בעבר ולא ידע איך להתמודד איתו. מעבר לסגרים בבית והלימודים הבלתי אפשריים בזום, הם חוו פחד אמיתי, חוסר ודאות איומה. הם עברו גירושים של ההורים שלהם, שוב, חוסר ודאות ולהתחיל להתרגל למציאות אחרת. ועכשיו הם עוברים את הנוראה והארוכה במלחמות ישראל. המתבגרים שלנו שעומדים ליד גיוס רואים מלחמה, חיילים שנפצעים ונהרגים, וזה כל כך מפחיד. כמה אנחנו עוברים כאן, אנחנו חיים במציאות שרק אנחנו יכולים להבין. וזה משפיע על הכל, על כל דבר בחיים שלנו, על הרצון בוודאות, בשקט, על זה שאנחנו רגילים לטילים, ואנחנו מקבלים את זה כאילו בלי לפקפק או לשאול שאלות. בשדה התעופה, בדרך לארץ, ישבנו בבית קפה לחכות לטיסה. הגיע בחור צעיר ושאל את אחת מיושבות בית הקפה בעברית, אם היא יכולה לשים עין על הרמה של בגדים שהוא שם על אחד השולחנות, כי נקראה לו השקית, והוא לחפש שקית אחרת, כי הוא לא יכול לעלות ככה למטוס. ברור, היא אמרה לו, והוא הלך. כמה דקות אחרי, הגיע בעל בית הקפה ושאל אם מישהו יודע משהו על הרמת הבגדים. היא הסבירה לו. הוא כעס ואמר שזה תופס לו מקום, ושאם היא לא תוריד את הרמה, הוא יזרוק אותה. רגע, אמרתי לו, שנייה, זה בסדר אם אני אשים את הרמה על השולחן שלנו? אנחנו לקוחות, אנחנו אוכלים ושותים פה. זה בסדר, הוא אמר, הוא הסכים. וככה ישבנו לנו. אמיר, אני, שתי כוסות קפה והרמת בגדים בשולחן אחד כשהבחור הגיע. עם שקית קטנה מדי, אחרי שקנה שוקולד בשביל שתהיה לו שקית. סיפרנו לו מה קרה ולמה דברים על השולחן שלנו, הוא הודה לנו, אבל הוא עדיין נראה לחוץ. כל בסדר, אמרתי לו, אתה בישראל, מה אתה צריך? הוא חייך ואמר, את לא מבינה כמה זה מרגיע. יש שיר של חווה אלברשטיין? שנקרא לפתח הרגש, המילים הם של דן אלמגור. ואני רוצה לשתף אתכם בשיר הזה. כשאתה קורא בעיתונים על התפרצות הרגש בסיציליה, על קבורתם של שני כפרים שלמים בניקרגואה, בצ'ילה או בהודו, כשאתה קורא בעיתונים, אתה שואל את עצמך מדוע? מדוע זה שווים העיקרים דווקא למדרונות אשר בגדו? מדוע זה אינם נסים משם ומחפשים מקום יותר בטוח, שבו יוכלו סוף סוף לחיות בשקט אחת ולתמיד? הרי אחת לכל כמה שנים, כך בפירוש כתוב בעיתונים, שוב תתפרץ על אבא מנהר ותאיים לקבור את כל הכפר. מדוע זה לחזור הם מתעקשים? מדוע את הכפר אינם נוטשים אחת ולתמיד? יש לפעמים אתה פוגש תייר והוא שואל, אמור נא לי, מדוע? מדוע אתם מתעקשים לחיות דווקא לפתח הרגש? הרי ניתן למצוא עוד בעולם פינות שקטות, ללא אשן ורעש, ואדמה מוצקת וטובה, שלא תרעד מתחת לרגליכם. מדוע זה אינכם זזים מכאן ומחפשים מקום יותר בטוח שבו תוכלו לחיות סוף סוף בשקט, אחת ולתמיד? הרי אחת לכמה שנים, כך בפירוש כתוב בעיתונים, שוב מתפרצת הלבה מן ההר ומאיימת שוב על כל הכפר. מדוע זה אתם כה מתעקשים? מדוע את הכפר אינכם נוטשים, אחת ולתמיד? ואז, היום אתה מבין אותם, את העיקר שעל הצ'ימבורסו ואת האם שעל הפוג'יסן, ואת הילד עליו וזוב, גם הם יודעים ודאי שבעולם פינות שקטות יותר מהרגש, ואדמה מוצקה מזו שבו תמונים בתי אבותיהם. גם הם יוכלו אולי לזוז משם ולחפש מקום יותר בטוח, שבו סוף סוף יוכלו לחיות בשקט אחת ולתמיד. אך הם דבקים למדרונות ההר, ומחכים אולי, אולי מחר, ומקווים ליום שעוד יבוא, שבו ההר ישקוט מזעפו, ואז על הבזלת השחורה, איך יוריק הדשא ויפרח אחת ולתמיד. עד כאן הפרק שלנו להיום. תודה שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, או שאתם חושבים שיש מישהו שחייב לשמוע אותו, אשמח שתעבירו או תשתפו אותו ותעזרו לנו להגיע ליותר מאזינים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה עם הילדים והמשפחה החדשה שבניתם, אם אתם צריכים הכוונה או מרגישים שאתם מאבדים את הילדים, אתם מוזמנים לפנות אליי בוואטסאפ או דרך האתר www.maya-horim.com. באתר גם תמצאו מידע נוסף בכל מיני נושאים. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם. תוכלו לעקוב אחרינו שם.